עכשיו 4:05, ממשיכים לחזור הביתה, עוד 15 משפחות ממתינות כבר 746 ימים ארוכים מדי ליקיריהם החללים החטופים בעזה. יותר מזה, משפחת גולדין, שמחכה להדר שלה כבר יותר מ-11 שנים, כולם צריכים לחזור הביתה, עד החטוף האחרון. בימים האחרונים דיברנו כאן על חוסר בתמיכה מספיקה לשורדים השווים, למשפחות ולמצבם הנפשי המורכב של שורדי הנובה. ממש עכשיו מתפרסם דוח מבקר המדינה שאחד מהפרקים החשובים שלו עוסק בחוסר באוכל בסיסי, במזון בסיסי, במלחמת חרבות ברזל, כשברור שהייתה לה השפעה דרמטית על כלכלת המדינה, בפרט בתחילתה, כותב מבקר המדינה. כמה הערות שלו לתמונת המצב שעולה מהביקורת על הסיבות למחסור במזון. למשל, פחות מרבע ממספר המפעלים החיוניים מוכנים לשעת חירום. ספקי המזון הגדולים נשלטים בידי תאגידים בבעלות זרה, ולכן התקשו באספקת מזון. למה לא בדקו את זה לפני שחתמו איתם על חוזים? תחום המזון בישראל, שהוא גם יעד לאומי בערכות העורף לחירום, בכלל לא מוסדר. הרבה משרדים ללא תאום ביניהם. ולא רק המחסור במזון בסיסי, גם המלאים המעטים הקיימים מאוחסנים בתת תנאים נגועים בחרקים, עכברים, צואת יונים ועובש, בטמפרטורה לא מבוקרת. בתנאים הללו, המזון לא ראוי למאכל, אוי לנו. בשורה התחתונה, ישראל לא מוכנה ולא ערוכה לשעת חירום. מלחמה, רעידת אדמה שהאיום שלה מרחף מעלינו שנים. רק דיבורים בשלב הזה, וזהו. סיכוי גדול שגם הדוח הזה יגנז כמו דוחות קודמים, ייתקע באחת המגירות, וזהו. והרי שום חדש, שום שם חדש, לא ימחוק פה את מחדל 7 באוקטובר. עוד בעקבות המלחמה, זינוק מטריד במספרם של לוחמי המילואים הפוסט-טראומטיים שיצאו לחול אחרי מאות ימי לחימה קשה, סמנכלית נטל תסביר, וגם האם יהיה תקציב לשנת 2026, ביום חמישי השבוע ייפגשו שר האוצר וראש הממשלה במטרה להגיע לאישורו כבר בחודש הבא, ליאטרון תסביר עוד מעט. עוד מדוח מבקר המדינה, הורדת יוקר המחיה, אחת ההבטחות של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר הכלכלה ניר ברקת יזם את רפורמת מה שטוב לאירופה טוב לישראל. המחירים הנמוכים נשארו באירופה, ובינתיים שר הכלכלה רוכש לעצמו את אחת המכוניות היקרות בישראל. הכל מכיסו כמובן, וזה בסדר, אבל בכל זאת, רוב הציבור פה לא גומר את החודש. איפה הכסף, עורכת יעל אלון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף, כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. עסקת ענק לחברת רפאל, גרמניה תרכוש טילי נונטט מסוג ספייק של החברה. העסקה מעורכת ב2 מיליארד יורו. העסקה הזאת בוצעה באמצעות סוכנות הרכש של נאטו. מבקר המדינה מפרסם כאמור בשעה זו דוח ביקורת שנתי בנושא כלכלה וחינוך. בפרק המתייחס לביטחון המזון בישראל בשעת חירום, המבקר מזהיר שאין תאום בין משרדי הממשלה ויש מחסור במוצרים חיוניים שמוחזקים במחסני החירום.
הביקורת מצאה כי המדיניות הממשלתית בעשור שקדמה לפרוץ המלחמה גרמה להיחלשות ענף החקלאות ופגעה בביטחון המזון של המדינה. הביקורת מצאה כי חיטה המאוחסנת במחסני החירום נשמרת בתנאים לא מספקים, ובחלקה נגועה בחרקים ובפסולת יונים.
חברת ארקיה הודיעה שהיא קיבלה אישור לחדש את הפעלת קו הטיסות לבקו באזרבייג'אן. מנכ"ל החברה אוס ברלוביץ' אומר לאיפה הכסף שהטיסות יתחילו בשבוע הבא.
האישור שהתקבל הבוקר לחברות הישראליות לחזור ולטוס לבקו שבאזרבייג'אן מגדיל את התחרות בקו, נותן לבחור גם בחברה ישראלית ולא רק בחברה האזרית, ובעיקר יוריד את המחירים בצורה דרמטית. אזרבייג'אן, בקו, זה אחד היעדים התיירותיים המתפתחים מאוד בשנים האחרונות, וללא ספק אחד היעדים שהישראלים מאוד ירצו לבקר בו בתקופה הקרובה.
משרד התקשורת כונס את חברת הוט מובייל ביותר מ-326,000 שקלים על גביית תשלומים ממנויים שחויבו בסכומים יותר גבוהים בסכומי ההתקשרות המקוריים. עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים. עכשיו אנחנו אומרים שלום לליאת רון, עורכת כלכלית, וואלה, רדיו צפון 104.5 ו-103. כמובן, שלום ליאת.
שלום, שלום.
את מפרסמת היום שביום חמישי הקרוב ייפגש שר האוצר עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, יספיק לחזור מארצות הברית.
כן, כן, אמור.
ושהוא נפגש עם שר האוצר האמריקני. סמוטריץ' אמור להציג לנתניהו את תקציב המדינה לשנת 2026, בשאיפה שכבר בחודש הבא יגיע לאישור הממשלה?
כן, זה מה שמסרו לי גורמים באוצר. אני חייבת לומר לך שיש כמה, נתחיל מהדברים הטובים.
בתקציב הזה?
קודם כל יש תקציב.
יש תקציב?
שעובדים עליו, רגע, זה כבר טוב, עוד לא מאושר, אבל יש איזשהו תקציב שעובדים עליו, שזאת בשורה טובה. הבשורה הטובה השנייה בתוך התקציב, היא הרפורמה בחלב, שאמורה להיכנס לחוק ההסדרים. אנחנו מדברים על פתיחת שוק החלב לתחרות, דבר שהיה צריך לעשות כבר מזמן. שר האוצר סמוטריץ' התחיל אותו כבר בפתיחת היבוא, על רקע המחסור בחלב שהיה. אוקיי? אז זה הדברים הטובים.
לא ועכשיו, יחסרו יותר קרטונים על המדפים?
כן, אם יהיה חלב עמיד, בטוח לא יחסרו.
זה, זה לא חוכמה, נכון.
כן, אבל בואו נדבר באמת לגופו של עניין. נתחיל בדברים שאמורים לא להיות בתקציב הזה. דובר על הורדת המע"מ באחוז, זה לא יקרה, המע"מ יישאר בשיעור שלו על 18%, זה אחד. הדבר השני שאמור לקרות, כמובן בהסכמת ראש הממשלה, הכל בינתיים זה, את יודעת, מאוד טרומי, עוד לא עבר את המשוכה של ראש הממשלה, זה ביטול ההקפאה בנקודות הזיכוי. זאת אומרת שאנחנו, יהיה לנו יותר כסף פנוי, מה שאמור להגדיל את הצריכה, מה שאמור להניע את המשק. הרי אנחנו, שתנו יודעות שהקפאת נקודות הזיכוי הייתה בעצם סוג של מיסוי. אז אנחנו מבטלים מיסוי אם אכן זה יקרה.
נכון, וזה יגדיל לנו את ההכנסות בקצת. כן. אבל יש הבעיה הגדולה, היא בעיית הגרעון.
יפה. הגרעון, איך מתכוונים לטפל בו, לא ממש ברור, אבל מה שכן ברור למשל, זה שתקציב הביטחון יקטן באופן משמעותי. כרגע הדרישה עומדת על 165 מיליארד שקלים ל-2026. כן, מתכוונים באוצר, כל ועדת נגל המפוארת שהייתה, ובאמת המליצה להגדיל את תקציב הביטחון. אגב, אני רק מזכירה לך שלפני המלחמה, הוא עמד על 65 מיליארד שקלים.
ותראי לאן הוא צמח.
לאן הוא צמח, נכון. אבל מתכוון.
יש מלחמה, והיא לא נגמרה. נכון. יש עוד כמה זירות, נכון. אולי מתוכננות עוד, אז איך פותרים את זה?
אז כרגע לא ממש, אני גם שאלתי האם מתכוונים לטפל בכספים הקואליציונים, האם מתכוונים לעשות קיצוצים יותר כבדים.
אולי סגרו כמה משרדים?
לא.
לא.
לא, זה ממש לא. עכשיו, בואו ניקח את כל הדברים האלה. רפורמה נוספת היא היכולת או האפשרות לפתוח פקדונות גם בחברות ביטוח, חברות אשראי וחברות אשראי חוץ בנקאיות, מפקיעים את הבלעדיות של הבנקים על פקדונות, שזה
עם כנס, בלי כנס.
בלי כנס ובלי כלום, זאת הכוונה, שזה גם עוד פעם רפורמה מצוינת, אבל
זה לא תמיד מומלץ, אבל זה לא משנה.
כן, אבל אני חייבת לומר שהתקציב הזה נעשה בחופזה, לא בצורה יותר מדי רצינית. האם הוא יעבור מבחינה פוליטית? לא נראה לי. אני אומרת לך את זה באופן חד משמעי, אני לא בטוחה שראש הממשלה ירצה להעביר אותו. ייתכן שעל רקע אי העברת התקציב אנחנו נחזה בנפילת הממשלה הזאת.
בדיוק, בוא נראה אם בכלל יהיה תקציב.
עוד פעם, אני מנסה לראות את חצי הכוס המלאה, יש איזושהי עבודה על תקציב. להגיד לך מה יהיה בסופו של דבר, ואם זה יגיע לקו הסיום, אני לא ממש בטוחה.
פגישה ראשונה ביום חמישי, בין סמוטריץ' לבין ראש הממשלה. עכשיו, אתמול, ראש הממשלה באותה פתיחת מושב חורף ביזיונית בכנסת, מדבר על כלכלה מצוינת. בואי נשמע.
ההישגים של כלכלת ישראל תוך כדי המלחמה מעוררים השתאות ברחבי העולם. האינפלציה בירידה, השקל חזק, האבטלה בשפל, והבורסה בשיא של כל הזמנים, תוך כדי מלחמה. איזה עוצמה, איזה כוח, איזה אמונה.
100%, מה זה קשור? בורסה, בורסה, אנחנו...
אז קודם כל, בואי נאמר כך, המשק הישראלי מוכיח איתנות יוצא דופן. את זה אי אפשר לקחת. אי אפשר לקחת, וסתודק ראש הממשלה במה שהוא אומר. להגיד לך שאנחנו, זה מחלחל אלינו לכיס? לא ממש. הרי אנחנו, כל פעם שאני מבקרת בסופר, אני קונה פחות, כן? ומשלמת יותר.
אותו כסף.
בדיוק.
ממלאים דלק ב-100 שקל, אבל זה תמיד קטן.
כן, תמיד קטן. בדיוק אותו דבר. זאת אומרת, לאזרח זה לא מחלחל, ומהצד השני אני חייבת לומר את הדבר כמעט המובן למעליו, הכלכלה הישראלית חזקה ואיתנה, לא בזכות הממשלה, אלא על אף שהממשלה הזאת נמצאת כרגע במקומה.
ולמרות זאת, מודי'ס אמרה שהיא משאירה על קנה
את הדירוג, נכון.
כן, את הדירוג, ואם תיגמר המלחמה...
וכרגע בדיוק, היא אמרה את זה שנייה לפני שהפסקת האש, הסתיימה והתחדשה שוב.
נכון, אבל בסדר, הסתיימה,
והתחדשה שוב,
ויש ספק מה יהיה בעוד כמה חודשים.
בדיוק, בדיוק.
טוב, כולנו מקווים שזה יישאר ככה, שתהיה לנו כלכלה מצוינת.
ושיהיה תקציב, מי יודע?
תקציב זה מצוין. ליאת רון, את תהיה כאן ב-5.
נכון.
אנחנו נוציא עכשיו, נצא עכשיו לפרסומת אחת, ועוד מעט נמשיך. עכשיו נדבר על המשברים שפוקדים צעירים שנוסעים לחול, אחרי שירות מילואים משמעותי של מאות ימים. אנחנו כמעט שנתיים, או יותר משנתיים, בתוך הסיפור הזה, ואנשי המילואים משתחררים, בוחרים לנסוע לחול, ויש זינוק מאוד מאוד מטריד במשברי בריאות הנפש של ישראלים צעירים שנוסעים לחול בעקבות המלחמה. יואב מגנוס, מנכ"ל מגנוס איתור וחילוץ, מדבר איתנו עכשיו. שלום יואב.
שלום ובוקר.
שלום, שלום. טוב, בוא נדבר על הנתונים קודם כל, על אילו נתונים אנחנו מדברים?
אנחנו רואים כמה משברים אחד אחרי השני בעולם, ממשבר הקורונה ואז מלחמה ומלחמה בתוך מלחמה, וכל אחד מהם רואים את התוצאות שלו, יש עליות מאוד חדות. בקורונה ראינו קפיצה של 300%, עלייה בכמות הפניות בעקבות פגיעות נפשיות כאלה ואחרות בארץ ובעולם, זה ירד לתקופה קצרה, עכשיו אנחנו חוזרים לאותם מספרים, שזה פחות או יותר פי 3 ממה שאנחנו רגילים לראות בשנים לפני משבר הקורונה.
אוקיי, אתה יכול לומר לנו איך זה מתבטא? כלומר, אנחנו יודעים שיש ניסיונות אובדנות, יש אלימות, יש כל מיני תופעות שאנחנו קוראים עליהן.
במה זה מתבטא? בכמות פגיעות גדולה יותר. מקרים של אובדנות והתאבדויות לא עלינו, והקצה שבקצה זה מיעוט מאוד קטן. אני לא רואה עלייה מאוד דרמטית בכמות ההתאבדויות, אני רואה עלייה מאוד משמעותית בכמות המשברים, כלומר אנחנו מדברים על כל מיני מקרים שבהם פשוט הנפש לא מסוגלת לעמוד יותר בלחצים ובחוויות, ורואים פגיעות כגון התקפים פסיכוטיים, התפרצות של מחלות, מניפרסיה, סכיזופרניה, אלם קשה, חרדה קשה, בגדול פגיעה נפשית, אנחנו מתכוונים לחוסר שליטה עצמית, איזשהו ניתוק מהמציאות.
שזה אנשים שנסעו לכאורה בריאים, נכון?
יצאו כבר לרוב, כשאנחנו מסתכלים על הרוב המוחלט של הפגיעות הנפשיות, אז יצאו כבר קצת מעוררים, אבל בריאים בנפשם, כלומר יציבים, קוהרנטים, מחוברים, תפקודיים, אנשים כמוני כמוך לכל דבר, ויחד עם רצף של משברים נפשיים, שבהחלט המילואים זה חלק מהם, אבל לא היחיד. אבל ברור כמובן שזה מוסיף קושי, התמודדות קשה, רצף של חוסר בכוחות נפשיים.
תגיד,
ואז במכה אחת יוצאים לחופש הגדול, לטיול, כל המסגרות
מסברות. והכל מתפרץ, פתאום זה מקיצוניות לקיצוניות, וזה די ברור. ועוד מעט נדבר כאן עם אילה שוורון, סמנכלית נטל, והיא תדבר איתנו על התופעות האלה. אבל אני מבינה שמצוקה נפשית מוחרגת מכיסוי בפוליסות הביטוח, זה נכון?
לא לגמרי מדויק, כלומר, פגיעות נפשיות באופן כללי נקרא אירוע רפואי, וכחברות הביטוח בביטוחים בכל מכסות אירועים נפשיים. כמעט כל חברות הביטוח מחריגות שימוש בסמים. כן? יש סעיף שברגע שהיה שימוש ברקע בסמים, אז אין לו מכסות, זה חריג בפוליסה. ברוב המוחלט של המקרים, אנחנו רואים גם שימוש בסמים, לא שהסמים הם הגורם העיקרי לאירוע, אבל הוא בהחלט דרז והוא נמצא שם בברקע, ואז באמת לא מכוסה על ידי סברת הביטוח. הפועל יוצא של זה, זה שמשפחה שנקלט למצב מצוקה כזה, שהבן או הבת בהתקף פסיכוטי חריג, וצריך להחזיר אותם עכשיו מחול, כדי שיוכלו לטפל בהם פה בארץ, ולהחזיר אותם לשגרה, לחיים. אין להם את היכולת, הגב הכלכלי לעשות את זה, והם צריכים לעמוד בזה באופן פרטי.
כמה זה עולה? זהו, אז בדיוק, אז בוא נדבר על המחירים.
אין לזה איזשהו מחיר מאוד קבוע, אבל זה יכול לנוע בין 50 ואפילו עד 100 אלף שקל לאירוע משימה כזאת של חילוץ, שצריך לשלוח אנשים מקצועיים עם ליווי רפואי מסודר, ואנשים שמבינים איך לפנות לאנשים עם פגיעה נפשית, להצליח להביא אותם לשיתוף פעולה, להחזיר אותם הביתה, ללמד את המשפחה שלהם איך להוליך לרצון לקבלת טיפול.
אוקיי, יואב, אני רוצה ברשותך, אם אפשר, אתם נתקלים בלא מעט תופעות כאלה. סיפור אישי אחד, שנבין על מה אתה מדבר.
יש המונים, האמת. אנחנו נתקלים בעשרות רבות של חילוצים כאלה מדי שנה. אנחנו נתקלים במאות רבות של מקרים שאנחנו מעבירים קורסים, שרובם פה בארץ, אגב, לא בחול, כן? שמלמדים את המשפחה איך לעשות את זה. אבל הסיפורים הם באמת מוזרים ומיוחדים, בדרך כלל במקומות המאוד מאוד מורחקים, אם נידחים בקופנגן או בגואה או בכל מיני מקומות מורחקים, שבן אדם פתאום מאבד שליטה טוטלית, כלומר עוזב, הזיות, או הרבה פעמים חושב שהוא המשיח, או היא, או היה לנו מקרים קיצוניים אפילו תחת מלחמה באוקראינה, ש... שאנשים הסתבכו שם, היו לנו סיפורים מאוד מוזרים, אנשים שפתאום בעיבוד שליטה שוברים מלא ציוד של העירייה, ואז גם מסתבכים שם עם החוק, כמובן בהיעדר שליטה, לא מחוברים למציאות.
אגב, דיברת קודם על, זה מאוד מאוד מצייר לשמוע את הדברים האלה, ודיברת קודם על העלויות הגבוהות, איך פותרים את הבעיות האלה עם המשפחה, כלומר, איך בסוף מישהו צריך לשלם על זה? וזה הרי מעט מאוד מופיע בחברות הביטוח, כלומר הביטוחים פה מאוד מאוד מצומצמים, אז בסוף אפשר לעזור למשפחה, המשפחה עושה את זה על חשבונה, איך זה עובד לסיום?
אז לצערי ברוב המקרים בסוף זה נופל על המשפחה. חברות הביטוח לפעמים יוצאות מגדרן ובאמת הולכות לקראת הלקוחות, למשל הכתבה שראינו היום בדמרקר שפספורט קארד פרסמו.
היא מצוינת, שאגב מומלצת מאוד, מאוד מצערת, אבל כואבת, אבל מומלצת לקריאה.
נכון, בהחלט. אז באמת, כמו שהם מציינים, מגוונים שורות הדין, לפעמים חברות הביטוח, ליבם יוצא למבוטחים ולמשפחותיהם, והם פשוט מממנים את זה, זה חלק קטן יחסית מהאירוע. ספציפית חברת מגדל, כן מכסים גם, הם היחידים למעשה שמכסים גם כתוצאה משימוש בסמים, אז במקרים שבמקרה מדובר במבוטחים כן. שלהם זה קצת יותר קל. הרבה פעמים אנחנו פונים ללקוחות מרוצים מהעבר ומגייסים תרומות, כדי שלמשפחה יהיה מאיפה להחזיר את יקיריהם ארצה ולהביא אותם לטיפול, וחלק עיקרי לצערנו זה נופל פשוט על המשפחות. האמת שאנחנו בימים אלו עובדים על לייצר קרן של תרומות, כדי לעזור בעיקר לחיילים המשוחררים, שנתנו כל כך הרבה בשבילנו,
וזה לא מעט אנשים.
זה מאוד עצוב שאין להם מענק.
יואב מגנוס, אנחנו נסתפק בכך. תודה רבה לך. תודה. תודה. טוב, אז תכף נדבר עם הילה שבורון, שהיא סמנכלית נט"ל. אני אגיד לך שלום, הילה.
אהלן,
שלום, שלום. רק נגיד שהחמאס מודיע שהלילה הוא משחרר עוד שתי גופות של חללים חטופים שיגיעו לישראל. טל חיימי חזר אלינו בלילה אל משפחתו. טל חיימי, איש אמיץ שהגן על ניר יצחק, היה ראש כיתת הכוננות של הקיבוץ, והוא חזר הלילה, ועוד שתי גופות כאמור. חמאס מודיע ממש בטיפין טיפין, וזה באמת מותח את המשפחות, זה בלתי אפשרי. הילה שבורון, בואי נמשיך את השיחה שהמשכנו, שהתחלנו עם יואב מגנוס. תשמעי, כאילו לכאורה יש פה איזו סתירה, מפני שבחול את אמורה להשתחרר ואת אמורה להרגיש הכי טוב, והכל אמור לעבור, ואת צריכה לשכוח מכל מה שעברת כאן במשך 400, 500, לפעמים יותר, ימים, והנה זה קורה, והנה החרדות האלה, והחרדות הנפשיות האלה, והמשברים הנפשיים, פוקדים דווקא בחוץ לארץ. איך מסבירים את זה?
יכולים להיות כמה הסברים, ואצל כל אחד מהאנשים זה נראה קצת אחרת. ההסבר הראשון הוא שאנשים יוצאים בועת סטרס כל כך, והדריכות המאוד מאוד גבוהה של החיים בישראל, נוסעים הכי רחוק שאפשר, גם גיאוגרפית וגם תרבותית, לאיזשהו אורח חיים שהוא מאוד מאוד באיזי ומאוד מאוד רגוע, והסביבה היא סביבה, אין הזקה שיכולה לקרות עוד רגע, אין הזנקה שיכולה לקרות עוד רגע, ויש משהו בהורדה מאוד מאוד, במעבר הזה של הורדה של רמת הדריכות והמתח והדחק, מול השקט הזה שבעצם גם יורדות ההגנות. וברגע שיורדת הדריכות, כל עוד אנשים נמצאים פה ונכנסים יוצאים ממילואים או מחכים לזה שיקרה איזשהו רגע או סביב החדשות, אנשים נמצאים בדריכות ובמוכנות מאוד מאוד גבוהה להתגוננות, לתגובה של הישרדות. וכשנוסעים רחוק למזרח או לדרום אמריקה או לטיול מאוד מאוד ארוך, שזה לא לכמה ימים, הדריכות הזו יורדת, ואז אם רוצים או לא רוצים, הרבה פעמים מה שמשתחרר זה גם ההגנות.
תגידי, אתם כשמטפלים בנטל, כשמטפלים באמת בלוחמים ולוחמות, אגב, צריך לומר, עם משברים נפשיים גדולים, אתם רואים את המצוקה, אתם חשים במצוקה, ברור שאם באים אליכם זה אנשים במצוקה, אבל אם אפשר, נגיד להזהיר מראש, אנשים מסוימים, אל תיסו, לא עכשיו, תחכו עוד טיפה, כי חלילה בחול התגובה עלולה להיות הרבה יותר חריפה. קרה לכם שאתם נתקלתם בתופעות, הזהרתם, וכן שמעו לכם, כן הקשיבו?
נטל מטפלת בטראומה על רקע של מלחמה וטרור כבר 27 שנים, ואנחנו באמת הארגון המוביל, וגם הנסיעה לחול היא לא משהו שהוא חדש, אנחנו פה הרבה שנים מכירים, חבר'ה צעירים נסו לטיול אחרי צבא, לפעמים בגלל שימוש בחומרים, ולפעמים גם בלי שום שימוש בחומרים, יש משהו בשקט הזה, בדבר הפתוח הזה, לפעמים אפילו בשקט של הטבע, שהוא בניגודיות מאוד מאוד גדולה.
זה לא תמיד החומרים, זה חצי מדינה פה פוסט-טראומטית, אם לא יותר, זה ברור שכולנו
משברים. האי שקט החיצוני מול השקט החיצוני, יוצרים איזשהו ניגוד שהוא יכול לזמן באמת התקפי חרדה או פאניקה, או שאנחנו שומעים על אנשים שמסתגרים בתוך החדר והחברים שלהם לא מצליחים להוציא אותם.
יפה, ואז איפה אתם נכנסים פנימה?
ואז, נגיד, דיבר לפני יואב ממגנוס, אנחנו באמת חברים ושותפים לדרך, הם מכשירים חבר'ה צעירים בלתת עזרה ראשונה, אם קורה משהו בתוך הטיול, אז אנחנו מצטרפים אלה להכשרות האלה, ומכשירים את אותם חבר'ה צעירים, גם לאתר את הדגלים האדומים, לתת עזרה ראשונה נפשית, לדעת לעשות את הקרקוע ואת ההרגעה הזו, כדי לאפשר לאותו אדם להיות באיזושהי תנועה מינימלית, ברגע שיורדת קצת החרדה, אז אפשר ליצור קשר עם הבית, ההורים יכולים להתקשר אלינו ואנחנו יכולים להדריך אותם או את החברים איך לעזור ואיך לסייע. אנחנו יודעים גם לחבר, יש היום הוקמו כמה בתים שיש בהם עובדים סוציאליים ישראלים שנמצאים כרגע גם באודו וגם בתאילנד, המקום באודו והמעגל בתאילנד, בקופנגן.
שמאיפה מגיעים? אנשי
טיפול ישראלים שקולטים את החבר'ה האלה ויודעים לעשות שם מעגלי שיח ולתת את העזרה הראשונית ולחבר לעזרה המקצועית.
שזה מטעם המדינה, או שזה עצמאית, נגיד, גופים?
יוזמות פרטיות.
הכל פרטי. איפה המדינה פה בכלל?
אני רגע אולי אגיד, אנחנו מדריכים מקצועית את הצוותים שנמצאים שם, ואז גם יודעים לעשות את החיבורים ואת ההפניות איפה שצריך.
הבנתי, שוב המדינה לא נמצאת בשביל האנשים האלה? ועובדים הסוציאליים והדרכות שלכם וכל זה? רק זה?
המדינה היום מציעה הרבה מאוד, חשוב כן להגיד את זה, גם ביטוח לאומי שמציע היום נועל חרדה של 24 פגישות לכל מי שחווה דחק בעקבות המלחמה, ומשרד הביטחון דרך תוכנית עמית, המשרד לחיילים משוחררים במילואים, מציע לכל מילואים ניק שעשה כמות מכובדת של מילואים, כן לקבל טיפול ללא עלות, אבל הם צריכים להיות פה בארץ. לטפל בהם.
לגמרי.
יש פעמים חשוב לפנות לטיפול, חשוב רגע להתייצב לפני שטסים.
אגב, נשים חסינות יותר מגברים, איך זה עובד, אם אפשר?
אנשים רמת החוסן לא תלויה במגדר.
כן, אוקיי.
גם נשים יכולות להיפגע רגשית.
כולם נופלים, כולם נופלים בזה. לגמרי. טוב, עכשיו קו החירום של נטל לתמיכה נפשית שוב.
קו הסיוע שלנו כוכבית 3362, 24/7, זמין לכל מי שרוצה. אפשר להגיע אלינו גם לטיפול, גם לסיוע בחזרה לעולם העבודה וקריירה, גם לקבוצות, גם לבני המשפחה, לבני בנות הזוג, להורים. אוקיי. באמת מגוון מענים מאוד מאוד גדול.
טוב, אילה שברון, סמנכלית נטל, תודה. תודה, ואתם עושים
עבודה חשובה. תודה רבה, תשומת לב בנושא החשוב.
לגמרי, לגמרי. כוכבית 3362, קו הסיוע, קו החירום של נטל, בכל עת 24/7. תודה רבה. אנחנו לדיווחי תנועה ופרסומות. עכשיו נחזור לדוח מבקר המדינה, רואה חשבון דוד בר ומנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה ותשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה. דוד בר, שלום.
שלום ענת.
שלום שלום. טוב, אז הדוח הזה זה דוח חשוב, אני מקווה שיעשו איתו משהו, כמו שאמרתי כבר בתחילת המשדר. תגיד, אנחנו מדברים על אחד היעדים של הממשלה, הורדת מחירי המזון, יוקר המחיה מה שנקרא, והיו כמה וכמה רפורמות. אתה יכול להיכנס קצת לפרטים כמה רפורמות היו ומה קרה מזה?
כן, הסוגיה הזאת היא סוגיה חשובה, סוגיית יוקר המחיה. אנחנו כבר עושים סדרה של דוחות בשנים האחרונות, גם בנושא של המזון כמו שהזכרת, ובאמת מהם עולה תמונה שהשוק בישראל הוא ריכוזי, יש מונופולים, קבוצות ריכוז, יבואנים בלעדיים וענפים רבים, והממשלה עשה כמה רפורמות כדי לנסות להסיר חסמים. אז אנחנו מציגים בדוח כמה רפורמות שהם עשו, סקרנו את התקופה מוועדת טרכטנברג ב-2011, קדמי, לנג, והרפורמה האחרונה שאנחנו התחלנו איתה בדוח, זה נושא של רפורמת התקינה בשנת 2022, שבה בעצם החליטו להעביר תקנים מקבוצה שדורשת יותר בדיקות, יותר בירוקרטיה, לקבוצה של תקנים שאפשר להכניס אותם יותר בקלות לישראל.
תגיד, אני פשוט רוצה שהציבור יבין, הרפורמות האלה לא עמדו ביעדים שלהם, כלומר אפשר להגדיר אותם ככישלון, זה מה שחשוב, אני רוצה שהציבור יבין, מי ששומע אותנו, מאזינים שלנו.
אז אם אנחנו כבר מדברים על סדרה של רפורמות ב-22, אחרי זה ב-24, ועם הכניסה של הרפורמה החדשה, אם כבר צריך לעשות כל כך הרבה רפורמות, זה מראה שהתוצאות לא היו מספיק טובות מן הסתם, וחלקם באמת נכשלו בכמה בפתיחה של השווקים ליותר תחרות. אז הרפורמה הזאת לדוגמה של רפורמת התקינה, היא לא הצליחה במובן הזה שהיא יצרה בלבול בקרב היבואנים, בקרב סוכני המכס. אנשים לא ידעו בדיוק מה חל עליהם, איפה הם יכולים באמת להכניס מוצרים ולישון בשקט בלילה, כי זה מה שחשוב לכותם סוכנים ויבואנים. אנשים רוצים שקט, רוצים ודאות, וזה לא היה להם, יצר להם בלבול, יצר להם חוסר ודאות, וככה זה התפתח גם לרפורמה של רפורמת
אופה טוב לישראל.
לא עוצרים בנמל, ואחרי זה בהמשך הרפורמה של מה שטוב לאירופה טוב לישראל.
שהמחירים ירדו כאן באירופה ועלו בישראל, שזה נשאר שם. עכשיו תגיד, מה בקשר ליבוא מקביל, שזה גם סיפור, כנראה שזה גם נכשל.
אז הנושא של יבוא מקביל גם לא הצליח, הרפורמות האלה לדוגמה לא נתנו מענה לנושא של יבוא מקביל, לא ראו אותם במוקד כדי איך לסייע להם. אז היו כל מיני דברים שכן, אבל עשו כל מיני תהליכים ששיפרו משהו, אבל פגעו גם בתהליך אחר של יבוא מקביל, ולכן היבוא המקביל בעצם נתקל בחסמים. הטענה של משרד הכלכלה זה שהרפורמה מה טוב לאירופה, טוב לישראל, יכולה לפתור חלק מהבעיות שנוצרו ברפורמה של עוצרים בנמל כלפי היבואנים המקבילים.
אוקיי, אני רוצה, סליחה שאני ככה קצרה, להגיע איתך לשורה התחתונה, מה עושים עם זה, עם מה שלא נעשה, ואיך בעצם מתקדמים, שיהיה לנו טיפה יותר זול, אם בכלל?
אז מה שצריך לעשות זה כמובן להקפיד על יישום הרפורמה החדשה שנקבעה, לעקוב אחריה, לראות את החסמים שיש, איזה חסמים עוד מתפתחים שלא לקחו אותם בחשבון, ולפתור אותם. עכשיו, עוד דבר שאני אגיד בנושא הזה, זה לא מספיק שאתה חוסך עלויות ביבוא. יש מקטעים נוספים שצריך לפתור, כמו מקטע הפצה, מקטע הכימונאות, גם שם אנחנו נתקלים בנושא של מונופולים, קבוצות ריכוז, ואף אחד לא מבטיח לנו שחסכנו ליבואנים כסף ביבוא, כל הכסף הזה יתגלגל לצרכן. אז לכן צריך לפתור את כל המקטעים האלה, כדי שהמחירים יהיו יותר עוגנים כלפי הצרכן.
כן.
עוד דבר שהצגנו בדוח, בנושא הזה של יבוא אישי. יבואנים מקבילים, אנחנו רואים שזה נושא שתלוי בסחורה שהם רוצים בחול, והם צריכים למצוא פה גם אחד שיהיה מוכן לקנות את זה, ואולי להתמודד עם יבואנים בלעדיים, שתילו עליהם סנקציות כאלה ואחרות.
כן, כלומר
ואנחנו מציעים גם לפתח את הנושא הזה של יבוא אישי, ואמרנו במקומות שבהם מזהים כשל שוק, מונופולים, ניצול לרעה, לשקול להגדיל את הפטור ממע"מ, שהוא כרגע מוגבל עד 75 דולר, לשקול להגדיל אותו. רשות התחרות תמכה בעמדה שלנו והסכימה לזה שהפטור יוגדל באופן גורף, ואולי לא לקבוצות מסוימות. משרד האוצר כמובן התנגד, משרד הכלכלה גם תומך בנושא הזה.
הבנתי, יפה. רואה חשבון דוד בר, אלוואי שיהיה פה טיפה יותר זול, מנהל אגף בחטיבה לביקורת תחומי כלכלה, תשתיות לאומיות במשרד מבקר המדינה. תודה רבה, שישימו לב לדוחות האלה של המבקר. טיפ שלום לעמית שניידר, שהוא מנכ"ל חברת סקי VIP מקבוצת דיזנהאוז. עמית שלום.
ערב טוב ענת.
אם אנחנו מדברים איתך, סימן שישראלים החלה אולי עונת הסקי, בחול כמובן, וישראלים טסים לשם. עכשיו מחירים, חבילות ויעדים.
ללא ספק, אנחנו בפתחה של עונת הסקי, והישראלים נוערים לאתרים גם באירופה.
מה זה נוערים? באיזה מספרים נוערים?
אנחנו מדברים השנה כ-120 עד 150 אלף ישראלים, שאנחנו מעריכים שיצאו השנה לאתרי הסקי השונים.
אוקיי, עכשיו תן לנו כמה יעדים ונדבר על חבילות ומחירים.
אז היעדים האטרקטיביים של השנה הם לא ספק איטליה, שנותנת את התמורה הכי טובה לכסף, אוסטריה לצערנו מאוד התייקרה, וגם מי שמחפש סקי ממש בזול, אפשר להגיע לגיאורגיה, לגודורי, שהוא אתר סקי פשוט נהדר, ונותן בהחלט מענה מעולה לגולשים מתחילים.
אוקיי, כסף, כמה עולה?
כסף, אנחנו מדברים על חבילות באיטליה, שכוללות טיסות, העברות, בית מלון, סקי פאס, החל מ-1400 יורו ל-4 ימי גלישה, והן טפסות למעלה ככל שאתה מתקדם ביותר ימי גלישה, וגם כמובן בהתאם לבתי המלון השונים. תגיד, גיאורגיה יכולה להיות ברמה של 1000 יורו בערך חבילה כוללת.
אוקיי, תגיד, ביטוחים לתיירות סקי עולים יותר מאשר טיסות רגילות טיולים, נגיד, של קריסמס וכל מיני כאלה דברים יפים?
ביטוחים של סקים הם דווקא לא יקרים בכלל.
זה לא יותר מסוכן? אני פשוט לא שם.
כן, אבל בסך הכל כמות התאונות הרציניות לעומת הנושאים היא לא רציני, ככה שאין עלייה ניכרת במחירי הביטוחים.
אוקיי, אז בוא תן לנו, נדמה לי שנתת שני יעדים, אני רוצה עוד... תן לנו לפחות עוד שני יעדים אטרקטיביים שהישראלים נוערים לשם.
אז יש לנו השנה את מדונה דה קמפיליו באיטליה, אתר קלאסי, עיירה נהדרת, קרובה למילאנו באופן יחסי, ויש לנו את אזור הסלע רונדה מפורסם, שהוא אחד מאזורי הגלישה הכי גדולים שיש. אנחנו רואים גם השנה שהרבה מאוד ישראלים לא רוצים לנסוע תקופה של שבוע, לפחות. אנחנו למשל בסקי VIP מתמחים בזה בנסיעות של פחות משבוע, כי זה ספורט שהוא בסך הכל הוא גם מעייף, אז לא כולם רוצים לנסוע לשישה ימי סקי, יש כאלה שרוצים לנסוע לשלושה, ארבעה ימים.
כן, כלומר יעדים קרובים.
נכון.
יפה. טוב, אז מי שאוהב, שייסע בכיף, מנכ"ל... חברת סקי VIP מקבוצת דיזנהאוז, עמית שניידר. תודה רבה, עמית.
תודה לך, ענת.
תודה. פרסמות. הנה ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר בבנק הפועלים. אלן ירון?
אלן.
שלום, שלום. למה המניות שלנו יורדות היום?
תשמע, עלינו כל כך הרבה, צריך גם קצת להתממש.
לא, כי זה יום ככה, יום ככה, זה כבר לא, אתה יודע, נכון, זה מימוש. אז יש סיבה.
ראינו מהלך מאוד משמעותי של השוק כלפי מעלה בשבועות האחרונים, ומאז שבעצם הודיעו על הפסקת האש, והחטופים החיים חזרו, אז באמת השוק קצת מדשדש. אני חושב שזה מימוש רווחים טבעי, לפעמים הוא קצת יותר אגרסיב, ולפעמים פחות. לא משהו שאני מתרגש, ואני אפילו חושב שזה די טוב שהשוק מתממש מדי פעם.
תן מספרים בבקשה.
אז תל אביב 35 יורד באחוז, גם 25 בשיעור דומה. המחזור הוא יחסית נמוך לתקופה האחרונה, אבל הוא גבוה לשעצמו כ-2.4 מיליארד שקל בתל אביב.
ולמה הוא נמוך?
שוב, גם מאותה סיבה של מימושים, אנחנו לא רואים שיש פה איזושהי פאניקה. אם הייתי רואה ירידות במחזורים גבוהים, הייתי אולי מודאג. כן. מחזורים כאלה שיש לסך הכל פה השוק מחפש כיוון, זה טבעי וזה בריא.
אוקיי, דולר שקל?
אז השקל חוזר להתחזק מול הדולר, היום היציג נקבע ל-3 שקלים ו-29 אגורות, ירידה של 2/3, וגם בווסט אגב, אנחנו רואים די ככה את השוק מחפש את עצמו, הוא נפתח סביב האפס, כולם מחכים לדוחות החברות הטכנולוגיות בשבוע הבא, אבל היום כל חברות הכלכלה הישנה הגדולה, תרסמו קוקה קולה, ג'נרל מוטורס, 3M, סך הכל פרסמו דוחות יפים, ואנחנו רואים את המניות עולות בין 3-9%.
למה צריך לצפות? כי כן, נסדק עכשיו יורדת ב-0.4, זה לא משמעותי. למה צריך לצפות בעונת הדוחות? כששם מדברו, כבר הורידו ריבית, ואולי מקווים לעוד הורדה, ואצלנו רק מדברים על זה בינתיים?
כן, קודם כל הורדת הריבית הבאה בארצות הברית צפויה להיות בשבוע הבא, ב-29 באוקטובר, בסבירות יחסית גבוהה מאוד.
כן.
תל אביב תחכה, ישראל תחכה עוד חודש ל-24 בנובמבר. בינתיים אנחנו מחכים לדוחות חברות הטכנולוגיה. היום זה יתחיל עם נטפליקס, מחר טסלה, אבל שבוע הבא זה המנה העיקרית, זה מייקרוסופט ומטה וגוגל, ובעצם למה שכולם מחכים זה לראות את המשך ההשקעות ב-AI. ופה בעצם החשש הגדול, אם נראה שיש ירידה בהשקעות בתחום ה-AI, זה יהיה איתות מאוד לשוק. בינתיים דווקא שוק מאוד אופטימי על הנושא הזה, כי אנחנו רואים שההשקעות לא רק שהן גדלות, הן גם מתרחבות לעוד ועוד תחומים.
ירון פרידמן, תודה רבה. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, קלרה זרצקי ועומר אוקון.